חברים יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, פעולות האיבה. זה לא יום קל לאף יהודי, קל וחומר ליהודים שקשורים באופן עקיף או ישיר לאותם קדושים, לאותם גיבורים שנהרגו או נרצחו על קידוש השם. יש בלבול גדול בחברה הישראלית ביום הזה. יש אנשים שחושבים שהעניין של יום הזיכרון זה יותר להרכין ראש בעצבות, יום אבל לאומי. וככל שבערוצי הרדיו ובטלוויזיה יותר נתאר את הכאב שבנפילת החיילים וכולי, ככה כביכול נכבד יותר את זכרם. אז שירים עצובים התנגנו ברדיו, אתם אולי מכירים את זה, אנחנו שנינו מאותו הכפר, אלי פלט, מי שחלם, מה אברך לו במה אבורך, הילד הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד יברכו, לא עוד יבורך, אלוקים, 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 ולו ברכת לו חיים. יש בלבול גדול, ולכן יש מקום ללמוד ולברר ולהעמיק חקר במהות של הזיכרון ביהדות בכלל, וביחס להרוגי מלכות בפרט. ניגשת לזה דרך, קודם כל, הגמרא במסכת ברכות, דף סמך א', המקור הראשון. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמעיה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן. חייך, מסכת חייך אדירה, נגמרת באופן הזה. אתה רבי עקיבא. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך. וכמו שאנחנו מכוונים בקריאת שמע, אפילו נוטל את נשמתך. תאהב את השם. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא אקיימנו. היה מעריך באחד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. ככה רבי עקיבא צריך לסיים את חייו? שאלה נוראית. ממשיכים ושואלים, ממתים ידך השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חלקם בחיים. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. שימו לב, השאלה של מלאכי השרת היא נוקבת מאוד. זו תורה וזו שכרה, איפה הצדק האלוקי? אבל יש שאלה יותר עמוקה ויותר קשה, זאת השאלה השנייה. ממתים ידך השם? מה, מהמתים יגדל הכוח של השם? דווקא מהמתים יתגדל שמך? בורא עולם, מה קורה פה? אנחנו לא מבינים אותך. מהמתים יתגדל שמך? למה לא מהחיים? אותו דבר, בקרובי הקדש, קראנו את זה. נדב ואביהו, גם כן, אמר משה ואהרון, ידעתי שהבית הזה, המשכן, התקדש על ידי האדם הנבחר, חשבתי שזה אני ואתה, התברר שנדב ואביהו גדולים מאיתנו, מה פשר ההנהגה הזאת? למה לא להסתפק באופן שבו האנשים החיים מקדשים את השם? למה צריך מתים כדי לקדש את השם? זו שאלה נוראית, שאלה אולי הקשה ביותר. התשובה של בורא עולם לא מאחרת לבוא, בשקט, בענווה, בקצרה, הקדוש ברוך הוא אומר, חלקם בחיים. עוד נעמוד על התשובה הזאת בהמשך, ואחר כך מצטרפת בת הקול, שהיא סוג של דיבור אלוקי עקיף, מזה שנאמר לפני רגע, ומזמינה את רבי עקיבא לחיי העולם הבא. צריך להתבונן בגמרא הזו, אנשים יקרים. כי כאן חז"ל מבקשים לעורר אותנו להתייחס נכון יותר להרוגי מלכות, לאותם קדושים, אנחנו נחלק את הלימוד בעזרת השם לשלושה מישורים. אנחנו נתחיל במישור הכי פשוט, ונסיים במישור העמוק ביותר. בעזרת השם, שלושה מישורים. אז נתחיל מהמישור הראשון הפשוט, שצריך גם תמיד להזכיר אותו ולא לדלג עליו. זה קשור לתשובה שבת הקול אמרה. אתה מזומן לחיי העולם הבא. הרי עוד קודם להרוגי מלכות, עומדת פה לפנינו, השאלה של המוות בכלל, שזה נושא מעורפל, מלא בפחד ואימה, בתודעה של בן האנוש. על מה אנחנו מתאבלים כשאדם קרוב, כשאדם יקר נפטר? על החיסרון שנפער אצלנו? או על זה שנלקח אדם שהיה קרוב אלינו? או שזה רגשות של רחמים ואכזבה? עמוקים על הפספוס, על האובדן של מי שכביכול מת טרם זמנו? מה הוא הספיק מסכן, הלך צעיר, איך שלפעמים אנשים אומרים, כל החיים היו לפניו? אז קודם כל חשוב מאוד לחדד, אין כאן שום צער על זה שהחיים לא המשיכו, משום שכשאדם נפטר החיים לא נעצרים. זה ברמה הכי פשוטה. הרב קוק, בהן היה ברכות חלק ב' מקור מספר 2, עומד על הדבר, בואו נקרא ביחד, אמנם צריך שתובן תכונת המוות כמו שהיא לאמיתתה, לא בהבנה משובשת של השכל הגס. והנה באמת לא היה ראוי שיחריד המוות כל כך את החיים, כמו שהוא מחרידם באמת. כי איך אפשר שמציאות טבעיה כולל את כל החיים יהיה רע ומחריד? הרי כל אחד מת בסוף. איך יכול להיות שדבר כזה יהיה רק רע ומחריד? והרי אנו מוצאים את כל מעשי האלוקים שהם טובים ונוחים. סיבות מרגיזות ומחרידות הזדמנו רק לעתים רחוקות. רוב האנשים מתים רגיל. אבל הדבר הכולל את כל המציאות הוא תמיד טוב ויפה, כמה שקשה לשמוע את המילים האלה. וצריך שיהיה ציורו גם כן מתקבל על כל לב בהתקבלות נוחה טבעית. הרב כאן אומר, בוא נעשה סדר, חבר'ה, עם כל הכאב. השם ברא את העולם כדי להטיב ולא כדי להרע. לפי הידוע לי מאז בריאת העולם, אין אדם אחד שנולד ואחרי כמה שנים לא פגש את בית הקברות. הרב קוק מזכיר לנו שמצד האמת לאמיתה, המוות, הוא לא צריך להיות הקושייה הכי נוראית של היום הזה וגם לא של כל השנה. משום שהמוות הוא התגברות החיים בקרב בני האדם, בתוך מסע החיים שלנו. כל אחד מאיתנו מנסה להבין מה יש בו, להוציא מתוכו את הטוב, לחיות בשלום עם העולם הפנימי שלו, מלא עם העולם החיצוני שלו, זה משימה מורכבת מאוד, כל אחד יודע על בשרו. אבל ברגע שהנשמה משתחררת מכבלי הגוף, האישיות מגיעה לשלמות. היא חוזרת אל המקור עם כל אבות האומה. וכשמדובר בהרוגי מלכות, אז בכלל, יסוד החיים, יסוד החיים, שבקרב זה שנהרג על קידוש השם, מתעלה ולא פוחת, יסוד החיים, החיים הפנימיים, יש גמרא בבבא בתרא. חצי השני שלה יותר ידוע. אגב, אם יש למישהו שאלות, מוזמן לעצור אותי, לשאול כמובן, או להעיר משהו. מקור מספר 3, בבבא בתרא. שאלו את שלמה המלך, מי הוא בן העולם הבא? אמר רבי אבאו, שאלו את שלמה, איזה הוא בן העולם הבא? אמר להם, כל שנגד זה כנב כבוד. אנשים שקנו חוכמה. במהלך החיים שלהם. כנראה חוכמת התורה, חוכמת האמת, כי עד יוסף ברד רבי יהושע חלש, אינגיד, כנראה איבד ההכרה או מת מוות קליני, אמר לאבו, שאל אותו אבא שלו, מה ראית? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. ראיתי עשירים, שפה הם למעלה, בעולם הבא הם למטה, ועניים הפוך, שם הם למעלה. אמר לו, עולם ברור ראית. שאל אותו אבא שלו, וענן, איך היא חזיתי, ענן? אנחנו תלמידי חכמים. איפה ראית אותנו? ענה לו, כי היכי דחשבינן הכה, חשבינן הטם. כמו שאנחנו חשובים פה, ככה אנחנו חשובים שם. שומעים אותי? משהו במסך שלי השתנה. אה, לא, בסדר.
שומעים אותך, הרב, אבל לא רואים אותך.
לא, לא, אני יודע.
עכשיו, דף.
הפעם תסתכלו.
אני מעולה, הרב יכול להמשיך.
בסדר. הקיצור, ממשיך אותו אחד שכנראה מת מוות קליני, ואומר, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. מה הנינו? שואלת הגמרא, מי הם הרוגי מלכות? כי למה אם תאמר רבי עקיבא וחבריו, שהם הרוגי מלכות, משום הרוגי מלכות ותו לא, הם צריכים להיכנס לעולם הבא למקום עליון בלי קשר להיותם הרוגי מלכות. מה, 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 מי העיר? מי? מישהו אמר משהו? שאל משהו? טוב, עונה הגמרא, ברור שלא רבי עקיבא וחבריו, פשיטה, בלאו הכי נמי, גם בלי זה, אלא הרוגי לוד. מי אלה הרוגי לוד? אז מי שלמד מסכת תענית יודע, שבימי טוריאנוס הרשע, הוא גזר להשמיד את עם ישראל, לפגוע קשות בגלל איזה בת מלך שנמצאה הרוגה, ובאו שני אחים, לוליאנוס ופפוס. מסרו את נפשם להצלת כלל ישראל, אמרו זה אנחנו עשינו את זה, והם לא עשו את זה. ואז אומרים, הכוונה אליהם. אז הגמרא מציינת שלושה סוגים של אנשים שהם בני העולם הבא. שני הראשונים, בסדר, זה מובן, זה פשיטה. ברור, אבל הדוגמה השלישית, הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה זה הדבר הזה? הרי לוליאנוס ופפוס כנראה לא היו צדיקי הדור. השמות שלהם מעידים על הדבר הזה. לא היו צדיקי הדור. אבל כשהגיע הרגע, התברר שלוליאנוס ופפוס שלא היו כאלה צדיקים כנראה, התגלה שהם הכי מחוברים לכלל ישראל. יותר מכל הצדיקים. כי המבחן הכי גדול שבוחן לאיזה עולם ערכים אתה שייך, הוא מבחן המוות. אדם שמקריב את עצמו בשביל ערך מסוים, מראה שהערך הזה חשוב לו אפילו יותר מהחיים שלו. אפילו יותר מהחיים שלו. זה קרבה עליונה מאוד, שיכול להיות שהיא לא התגלתה עד הרגע הזה. יכול להיות שזה אדם חילוני, יכול להיות שזה אדם שהוא כופר בעיקר, זה אדם שמצד הסגולה שלו הוא עליון, הוא נשגב, אבל הסגולה הזאת לא התגלתה עד לרגעים האלה. זאת הקרבה של הרוגי מלכות, היא לא קשורה לצדיקות שקדמה לזה. זה נשמות שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו ומכריז עליהם, אתם הילדים שלי. אתם? אתם מוכנים להקריב את החיים שלכם למעני? או למען עם ישראל? אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתכם. אתם, מי שמוכן להקריב את עצמו למען עם ישראל, הוא הכי קרוב אליי. גם אם הוא היה רשע עד אותו רגע. דודי ירד לגנו, איך אומרים, לראות בגנים וללקוט שושנים. יש סיפור על הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, סיפור ידוע. פעם נסעו הוא והנהג שלו. אמר לו הנהג, כבוד הרב, אולי נלך להתפלל בקברי צדיקים. לאן ניסע? לאיזה צדיק? בדיוק עברו ליד הר הרצל. אמר לו הרב אוירבך, בוא תיכנס פה להר הרצל בבקשה. יש כאן הרבה צדיקים. כשאני רוצה להתפלל על קברי צדיקים, אני עולה להר הרצל, אנשים שמסרו את נפשם למען עם ישראל, לא בדרשות, במציאות, התקדשו בקדושת כלל ישראל, לכן אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. המהר"ל מפראג אומר שהצדיקים נהנים מזיו השכינה, אבל הקדושים הם עם השכינה ממש. זה המישור הראשון לגבי המוות שאנחנו מציינים ביום הזה של הרוגי מלכות. זה המישור הראשון הפשוט של מול הקושייה שהקשינו מקודם, זו תורה וזו שכרה, למה השם צריך להתקדש באופן הזה? זה הדבר הפשוט ביותר, צריך לקנות פרספקטיבה נכונה על המוות, במיוחד כשמדברים על הרוגי מלכות ועל המדרגה העליונה שהם קונים, ברגעים הקשים האלה של המוות, של ההקרבה. המישור השני, נעבור למישור השני, ביחס שלנו למהות של הזיכרון. זה כבר נעוץ בתשובה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. השם אמר, חלקם בחיים. יש לזה שני רבדים, נתחיל מהפשוט יותר. חלקם בחיים. זכיתי פעם לשמוע סיפור מאפי איתם. היה תת אלוף בצבא, נלחם בהרבה מלחמות ישראל, היה חילוני גמור בקיבוץ עין גב, במהלך השירות הצבאי חזר בתשובה, היום הוא גואל בתים בירושלים, לא זוכר, אולי עד לפני כמה שנים. הוא השתתף במבצע אנטבה. הוא היה אחד המפקדים בסיירת גולני, שהצטרפה לסיירת מטכ"ל במבצע הזה, והוא מספר שאחרי שחילצו את החטופים, הוא עולה על המטוס, המטוס שהחטופים חילקו בעצם את המטוס לשתיים על ידי יריעת בד דקה. והוא אומר, אני עומד מול יריעת הבד, בצד שמאל אני רואה את כל החטופים, שרים, שמחים, איזה הצלה, בצד ימין, אני מסתכל, בית חולים שדה שהקמנו, אתה רואה את הרופאים נאבקים על החיים של יוני נתניהו, השם יקום דמו. והוא אומר, אני עומד רק יריעת בד מפרידה בין השמחה, בין הישועה לבין המוות של יוני נתניהו. הוא אומר, לימים הוא הבין את המשמעות הפשוטה של הפסוק, ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, זה מתגלה בעם ישראל באופן טבעי, בכל מיני משפטים שנאמרים בימים האלה של הזיכרון, או ביום השואה, אז אנחנו שומעים את המילים במותם ציוו לנו את החיים, במובן של החיים הפיזיים קודם כל, בזכותם אנחנו חיים, כי הם נלחמו בשבילנו ומתו, כדי שאנחנו נמשיך את החיים בארץ ישראל. אותם בחורי חמד, אלו שישארו צעירים לעולם, נשמות שנקטפו מאיתנו בגיל כל כך צעיר, הם מעוררים בנו רגש גדול של הכרת הטוב לאותם גיבורים. הרגשות האלה מתחזקים ביום הזיכרון. זה הבדמי חיי, המבט העממי הפשוט. זה החלקם בחיים שבורא עולם עונה בגמרא למלאכים. זה באופן פשוט קודם כל. הם מגש הכסף שעליו ניתנה לנו מדינת ישראל. הם אלה ש... עוזרים לחיים להמשיך, לחיים להתרחש על ידי הקרבה שלהם. יש מדרש ידוע בתהילים כף, מקור מספר 4. יענך השם ביום צרה, משל למה הדבר דומה? לאב ובנו שהיו מהלכים בדרך, נתייגע הבן ושאל את אביו, איפה המדינה? אמר לו אבא שלו, סימן יהיה בידך, אם תראה בית קברות, סימן שהמדינה קרובה. אבל נאמר יותר מזה, ההסתכלות הזאת, הכרת התודה הזו, הרגשות שמתעוררים ביום הזה, מכניסים את כל עם ישראל ביום הזיכרון לאיזו עמדה פנימית מופלאה של אחדות. כולם תולים דגלים ברחבים, על החלונות, סולידריות, חוויה אדירה של ביחד, של אהבת חינם. כולם שווים מול המוות, אין מגזרים ביום הזה. מחיצות נופלות בין מגזרים. כל מה שמפריד כל השנה נופל. זה שותפות הזיכרון של נופלים, דתיים, חילונים, עדות. זה מאחד את חברה ישראלית כמו בימי המלחמה. זה גם חלקה של חיים שנולדת בתוכנו ביום הזיכרון. זה לא רק עצם החיים הפיזיים. וגם זה דבר גדול וקדוש מאוד שקורה בימים האלה מתוך ההקרבה של הנופלים. אז זה המישור השני, בזיכרון של הנופלים ביום הזה. זה הפשט, בתשובה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, חלקם בחיים, אבל זה לא מספיק. נעבור למישור השלישי. תשימו לב, ביום הזיכרון, האמת לאמיתה היא שהשם יתברך מבקש מאיתנו להעמיק את המבט, וללמוד לראות איך החלק של המתים נעוץ בתוך החיים שלנו ממש. ובמובן הזה הם עדיין חיים. אני אסביר. חז"ל אומרים שעם ישראל עומדים על מתיהם. עם ישראל עומד על המתים שלו. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת שאותם הצדיקים שנהרגו על קידוש השם, חלקם בחיים, לא רק בעולם הבא, זה פשיטה, אלא בעולם הזה. כי בזכותם אנחנו מתעלים למקום אחר לגמרי. לא רק פיזית שאנחנו חיים בארץ בזכותם, לא. יש להם חלק בחיים עצמם, כי את התכונות שהם גילו בחיים שלהם, והמדרגה שהם הגיעו אליה כשהם מסרו את הנפש על קידוש השם, המדרגה הזאת ננטעת בתוך כל אחד מאיתנו. מיסוד כל ישראל ערבים זה לזה, באופן עמוק, המתים על קידוש השם, העניקו לחיים שלנו מכאן ולהבא, מדרגה חדשה של נתינה, של הקרבה, של אהבת חינם, של מסירות נפש. מיסוד כל ישראל ערבים זה בזה, זה מה שאומר בורא עולם. זו האמת הכי עמוקה של הזיכרון הזה, של אותם גיבורים. יש להם חלק בחיים משום שעל ידי הקרבה שלהם הם הגדילו אותנו. הם הוציאו אותנו מן הכוח אל הפועל. את אהבת החינם שלנו, את אהבת האומה שלנו, את מסירות הנפש שלנו. ולכן יש להם חלק בחיים. יש את השיר הידוע של נעמי שמר, כמדומני. אומרים יש נארץ, שם בית מאוד יפה. אומרים שם, שלום לך עקיבא, שלום לך רבי, איפה הם הקדושים, איפה המכבי? עונה לו עקיבא, אומר לו הרבי, כל ישראל קדושים, אתה המכבי, כל מה שהיה בהם ממשיך דרככם. זה לא נעצר אצל אותם גיבורים שנהרגו במלחמות ובפעולות האיבה. המדרגה שלהם ממשיכה בתוכנו, ממשיכה דרכנו. מה שאני אומר לכם עכשיו זה לא איזה רעיון, זה המציאות. המציאות מראה שבמותם של גיבורים קדושים על קידוש השם לא פעם ולא פעמיים, מתברר שדווקא אחרי שהם מתו, הדרך שלהם היא הפכה להיות מופת להמונים. בעוד שכשהם היו חיים, הדרך שלהם הייתה נסתרת, מי שמע עליהם בכלל? הדרך של אותם גיבורים כשהם חיו, השפיעה באופן סגולי, אבל לא הכירו אותם. אחרי שהם מסרו את נפשם, התקדשו בקדושת הכלל, הנשמה שלהם פרצה את כל הגבולות ומחיה את העם כולו. רוי קליין, דרור ויינברג, אמנואל מורנו, ורבים אחרים. המדרגה של המסירות נפש, שהתגלתה אצלם ביום מותם, מתחילה להילמד על ידי רבים, ואז אנחנו לומדים איך הם חיו, איך הם חיו, איך הם חינכו את ילדיהם, איך הם אהבו את עם ישראל, איך הם עזרו לנשותיהם. ואז נולדת בנו הרגשה פנימית אמיתית לגמרי, שאם המדרגה הזאת הופיעה אצלם, אז ברור שיש את זה גם בנו. המוות של הקדושים שמתו על קידוש השם, מחיה אצלנו חלקים רדומים בנפש, בבינוניות. זה מאיר אותנו. שאנחנו שומעים את הסיפורים שלהם, את השאיפות שלנו, את האמונה שלנו, במה שאנחנו מסוגלים להיות, לעשות למען אחרים, זה חשבון עוקב מאוד. יום הזיכרון, חבר'ה, זה לא רק לזכור, יום הזיכרון זה חשבון נפש, מה אני מתכוון לשנות בחיים שלי בעקבות הגיבורים והקדושים שמסרו את נפשם על קידוש השם. אם נחזור לפתגם העממי, אז אמרנו מקודם, במותם ציוו לנו את החיים. בדמי חיי, לא רק את החיים הפיזי, הם מגדילים את החיים שלנו. חברים, זאת התשובה של בורא עולם, זאת התשובה הכי עמוקה. אתם חושבים שרבי עקיבא מת והסיפור שלו נגמר? אתם חושבים שאנשים גדולים נהרגו במלחמות וסיפור חייהם נגמר? אתם טועים לגמרי, אומר בורא עולם. חלקם בחיים הם אלה שמגדילים את החיים של האומה. מוציאים אותנו מן הכוח אל הפועל, הופכים אותנו למה שאנחנו צריכים להיות, ועל ידי זה גם החיים שלהם עולים מדרגה בעולם האמת. אמרנו, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתה, אין פה בכלל קושייה. כדאי לשים לב, לאחת הקינות הכי מרגשות, והכי כנות, והכי כואבות בתנך. מקור מספר 5. איתן, אתה עדיין איתנו?
כן.
לא, כי אתה שולח לי, אתה רוצה שעכשיו אני אשלח לך?
לא, 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 אני לא ידעתי שהרב מסתכל תוך כדי.
כן, הנה, יש לי פה את זה מולי, פשוט לדעת מקורות על המסך.
לא, 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 הכל בסדר.
חשבתי שאתה רוצה את זה עכשיו.
מקדים.
זה, אני אשלח את זה עוד. חבר'ה, אחת הקינות החזקות, תסתכלו במקור 5, כשדוד המלך איבד את חברו האהוב ביותר, יונתן, ואת מלכו, שאול, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. לפני שקוראים את ההמשך, יש מקום לשאול, כבר על הפתיחה, מה הקשר דוד המלך והקינה הזאת עכשיו? מי מקונן בתנך? נשים מקוננות, מה הוא מקונן פה? לקינה יש אופי של אבל, בכי מעל למידה. זה בדרך כלל אומרים עניינם של נשים. הגמרא במסכת ברכות אומרת, דוגמה, אסור ללכת מול הנשים כשהן חוזרות מהקבר, בבית הקברות, לעבור מולם. למה? כי השטן מרקד לפניהן. הרב קוק בעיניי מסביר שזה לא סתם שטן מיסטי. יש סכנה כי בצד הנשי, שבדרך כלל פוגש את המציאות בצורה מאוד עוצמתית ברגש, עלול ברגע המוות להיות איזושהי הקצנה שלא רואה במוות תפקיד. ולכן אסור לראות את זה בבית הקברות. אז מה דוד המלך אומר? קינה. אלא ברור שכשדוד המלך אומר קינה, זה אומר שהוא רוצה ללמד אותנו את המבט הנכון על אבל, על זיכרון של הרוגי מלכות, שמסרו את נפשם על קידוש השם. אז הנה, צריך ללמוד את הקינה הזאת, תראו מה הוא אומר. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר, למה הוא אומר את כל זה? ללמד בני יהודה קשת. הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים, מדם חללים, מחלב גיבורים. תראו מה הוא אומר. קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קל ומעריות גברו. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה? יונתן על במותיך החלל, וכאן הוא מערב את הצד האישי. צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד. מותר לערב גם את הצד האישי. נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים ויבדוק למלחמה. יונתן ושאול נפלו בקרב הכאב עצום, החלל אדיר, אבל דוד המלך אומר לעם ישראל שהזיכרון העיקרי שצריך ללוות אותנו, שהם היו גיבורים. הם היו גיבורים. ללמד בני יהודה קשת. והלוואי שאנחנו נהיה גיבורים כמותם, אומר דוד המלך. ללמד בני יהודה קשת. איך הוא אומר? קשת יהודה לא נסוג, יונתן לא נסוג אחור. וחרב שאול לא תשוב ריקם. הם מעולם לא ברחו מהמערכה. תמיד הם היו מוכנים לקרב. בגבורה, באמונה. זה הדגש של הקינה הזאת. יש פה צער, אבל זה צער שמעורר את דוד המלך לא לייאוש, לא לעצבות, לא לתסכול, אלא לגבורה. להמשיך את הגבורה שלו. להמשיך את דרכם בחיים. זה לימוד אדיר. יש סיפור, אחד הסיפורים באמת הכי חזקים שאני מכיר, שראיתי אצל הרב קרליבך, משהו מדהים, ממש, תמיד ביום הזיכרון אני מקריא אותו לעצמי, לילדים שלי, אני אקריא גם לכם. אומר ככה, זה סיפור גוואלד, אחד הגדולים בחיי. באמצע מלחמת יום כיפור במוצאי שבת אחד זכיתי להופיע בפני חיילים. זו הייתה הופעה שלא תאמן, היו שם אלפי חיילים. איזו רוממות רוח, עד לב השמיים. אחרי ההופעה החיילים הלכו, נשארה קבוצה של קצינים. הם ביקשו ממני שישב איתם עוד קצת, ואז התקרב אליי קצין אחד, ובעיניים דומעות התחיל לספר. אני חבר קיבוץ של השומר הצעיר, יהודי חילוני, באמת ובתמים. זה לא שלא האמנתי באלוקים. האמנתי בלב שלם שאין אלוקים. הייתי אומר לילדים שלי בלי להתבייש, תדעו לכם, עם ישראל הוא עם ככל העמים. ירושלים זה בדיוק כמו ניו יורק או טוקיו. אין שום הבדל. אמרתי להם שהיהודים הדתיים חיים בעולם של שקר. וכך הוא מספר לרב קרליבך. כשהמלחמה התחילה, מצאתי את עצמי נלחם לצידו של קצין אחר, דתי. גם הוא חבר קיבוץ, אבל מהקיבוץ הדתי. כמובן, הוא היה בחור נחמד, אבל דבר אחד מאוד הפריע לי. מהרגע שהתחילו הקרבות, הוא צעק כל הזמן בקולי קולות, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמרתי לו כמה פעמים, תסלח לי, אבל אין לי כוח לשמוע כל הזמן את הצעקות שלך. אני יודע שאתה מאמין באלוקים, ואני שמח שאתה יהודי דתי. אבל אני לא יכול לשמוע את זה, אתה מבין? אני חילוני, תפסיק. אבל הוא היה עונה לי תמיד, תלחם אתה בדרך שלך, ואני אלחם בדרך שלי. לבסוף, מה לעשות? התרגלתי. כל היום אני שומע שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. המשיך הקצין לספר, לפני יומיים, ביום חמישי בבוקר, לפנות בוקר, שוב התחדשו הקרבות. כבר התרגלתי לשמוע לידי שמע ישראל, אבל באותו בוקר לא שמעתי כלום. הסתכלתי, ואני רואה את חברי שוכב, הוא נפגע. התקרבתי אליו, והבנתי שנותרו לו רק כמה דקות לחיות. פתאום הבנתי כמה הבחור הזה יקר לי. נפלתי על ידו, לקחתי לו את היד ואמרתי לו, אין לך מושג כמה אני אוהב אותך. אני מתחנן לפניך. תן לי למות במקומך. בכיתי כפי שלא בכיתי מעולם. אמרתי לו, תגיד לי מה אני יכול לעשות בשבילך. הוא כבר בקושי נשם, דם נזל מפיו. קרבתי את אוזני לפיו, והוא אמר לי, תשבע לי שתצעק שמע ישראל במקומי. איך שהקצין הזה בכה? הוא אמר, לפני כן ממש לא האמנתי באלוקים, אבל באותו רגע שהוא אמר לי את זה, כאילו שאלוקים פתח לי את השמיים. פתאום ראיתי שיש אלוקים. היה ברור לי. הרגשתי שאנחנו עם קדוש ומקודש. ואמרתי לחבר שלי שגסס לידי, אני נשבע לך. אני נשבע לך שהצג שמע ישראל במקומך, אני והילדים שלי, והנכדים שלי. עד סוף הדורות נצעק שמע ישראל השם אחד. ביקשתי שיתנו לי להגיע הביתה ליום אחד, ככה אומר הקצין, כדי לקיים את השבועה שלי. הייתי חייב לבוא ולבקש סליחה מהילדים שלי, ולומר להם שטעיתי. יש אלוקים בעולם, אנחנו עם קדוש ומקודש. לכן חברים, זה הסיפור. לסיכום, כשנכנסים ליום הזיכרון, צריך להיזהר מלהתמקד רק בעצב, בכאב. נו, מה לעשות? הדרך לעצמאות עוברת דרך המלחמות, אין מה לעשות. לעתים קורה שהורים, לא עלינו, שאיבדו את בנם יקירם, נעצרו באותו מקום באבל נצחי, והשם לא יביא אף אחד לידי ניסיון, ואנחנו לא שופטים, לא שופטים אף אחד. אבל לפעמים אדם ששרוי בצער עמוק מפסיק לחיות, יורד מרכבת ההיסטוריה של החיים, וחי בעבר, לא בהווה. היהדות מחנכת אותנו להתרומם לסוג אחר של זיכרון, שמבקש להמשיך לחיות את הגבורה של הלוחמים, שמבקש לצעוק שמע ישראל במקומם, לגדול מכוח ההקרבה שהם הקריבו, ולממש את הגדלות שבה הם חיו בחיים האישיים שלו. מישהו יכול להיחזק את המשפחות השקולות. הרי הם עשו דבר מופלא, במסירות הנפש שלהם על קידוש השם, הם הראו שהעניין הלאומי, חזון קיבוץ גלויות והבנייה של ארץ ישראל, זה דבר כל כך גדול ששווה לתת את החיים בשביל זה. ואנחנו ממשיכים לאורם. הילדים שאנחנו מולידים ומגדלים, זה מכוחם. היישובים שאנחנו מקימים, מכוחם. לימוד התורה שאנחנו לומדים, שלהם. החברה היהודית והמוסרית שאנחנו רוצים לבנות פה, זה שלהם. ומתוך יום הזיכרון הזה, אנחנו מתגברים להמשיך ולפעול בדרכם. ובזה אנחנו מכבדים אותם, כקדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים. יש מנהג מופת, אני מציע לכם, ראוי מאוד לאמץ אותו, ללמוד ביום הזה את גבורת הלוחמים, את חייהם, את מסירות נפשם בחייהם, וברגע שבו הם הקדישו את החיים שלהם. כדאי להתמקד כל יום הזיכרון בדמות אחת או שתיים, וללכת איתה. אם זה מהרוגי המחתרות, אם זה מחללי צה"ל, אם זה נרצחי פעולות האיבה, הטרור, זה יום של לימוד, זה יום של הפנמה. איזה דברים אני לוקח מהם לשנה הקרובה, במה אני נהיה גדול יותר, באופן שיצדיק את ההקרבה שהם הקריבו בשבילנו, להמשיך לצעוק שמע ישראל. זה הזיכרון היהודי הזה, על שלושת המישורים שלו, אני חושב, הוא מעורר אותנו לבניין העתיד, לקדש, לרומם את החיים שלנו, עד שבסוף יום הזיכרון הופך להיות הנשמה של יום העצמאות, הנשמה של השנה כולה. שנזכה בעזרת השם לגדול מיום הזיכרון הזה, להגדיל את החיים שלנו, לאורם של הנופלים, ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. עד
כאן. חזק וברוך.
חזק וברוך.